אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה עריות!
יאללה עריות!
הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא, עם גיא ויטנברג, גלעד קפח ונטע פרנק.
שלום, שלום וברוכים הבאים חזרה ליאללה עריות. איתנו בתוכנית גלעד קפח, נטע פרנק, גיא ויטנברג, נאורי טגני על הסאונד, ויש לנו פה אורח מאוד מאוד נחמד, נועם רוזנהק, שהמאמן שלנו גם בכושר קרבי במקרה. שלום נועם.
במקרה.
אהלן, אהלן.
מה נועם, איך אתה מרגיש היום? איך אתה בא? מאיפה אתה בא?
האמת היא שבדיוק עכשיו הגעתי מהחדר כושר. בדיוק החלפתי בגדים וישר הגעתי לכאן.
איזה אימון עשית?
היום עשינו אימון פוש. כל שרי הדחיפה של הגוף נתנו ככה עבודה טובה.
יפה, יפה. ותשמע, יש לנו פה איזה מסורת קטנה בתוכנית, שכל אורח שמגיע מספר על הפדיחה הכי רצינית שלו בחיים. אז אנחנו נשמח אם תגיד גם אתה איזה משהו.
שמע, תפסת אותי לא מוכן. תן לי לחשוב על זה. בטוח יש איזה משהו.
זה לא קיים באמת, אבל...
חבל.
אמרתי, זה יכול להיות משעשע.
אתה מוזמן להגיד, אבל...
נמצא איזה משהו.
טוב, אז תספר לנו טיפה על השירות הצבאי שלך. באמת, איפה היית, מה...
תספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה.
טוב, נתחיל על עצמי, אחר כך אגיע לשירות הצבאי. אני נועם רוזנהק, בן 21 מגנות הדר. יישוב חמוד ליד נתניה. גר עם ההורים, יש לי אח תאום, יש לי עוד שלושה אחים גדולים מהניסויים הקודמים של אבא שלי. נידוד ל10 אנשים קטנים שמסתובבים בעולם וקוראים נידוד נועם.
זה
מתסבך.
זה נשמע מתסבך מאוד.
כן. ככה פחות או יותר מאז שאני זוכר את עצמי. מאוד אוהב בעלי חיים, טבע, אוהב לעבוד בחצר שלי, וחי ספורט, כמו שאתם יודעים.
כן.
מבחינת השירות הצבאי, התגייסתי לחיל הים אחרי הרבה מאוד מיונים, זה התחיל טייס, אחר כך חובלים, שבוע רעיונות, כל מיני כאלה. ובסופו של דבר התגלגלתי, הגעתי ללוחם ימי. לוחם ימי, לא היה לי מושג מה זה, לא היה לי שמץ של מושג מה זה. כאילו, אני בטוח שאם אני אשאל אותך עכשיו מה זה לוחם ימי,
משמר הגבול של הים.
זהו, כן.
זה מה שעולה לי, כאילו, הכי מהר.
כן, אז זה
לא
תפקיד...
לא עולה לי כלום.
כן, תפקיד כאילו... יש לו הרבה מאוד הסתעפויות שאפשר להגיע דרך התפקיד הזה. למזלי, אח שלי התאום התגייס בדיוק לאותו תפקיד, חודשיים לפניי. אז כשהוא סיים את הטירונות והתחיל את הקורס, אני בדיוק התגייסתי לטירונות. אז כבר ידעתי למה אני הולך. טירונות בסיסית, 0-2 של מגל, ואחר כך עושים קורס שבעצם נותן לך את המקצוע שלך. אני ספציפית קיבלתי מקצוע בקר שוב, והלכתי לסטילים. יש לך אופציה ללכת או לדבורים או לסטילים. אני הגעתי לסטילים.
אגב, והקורס בתוך היחידה, עד כמה שאני יודע, נותן לך, זה נקרא לדעתי רובעי ימי 07, לא?
זה מקצוע, זה רמת מקצוע. זה כאילו רובעי ימי, כן, ככה כל מי שלא מבין באמת קורא לזה. אבל כן, זה רמת מקצוע 07. אתה מתחיל ב-05 אחרי שאתה מסיים את הקורס, אם אני לא טועה. יש קורסים יותר ארוכים, יותר קצרים, אז זה משתנה. ואז עושה מבחן במהלך, בסוף ההכשרה שלך, אתה מקבל את ההסמכה של ה... מקצוע לא רובעי ימי. ואז אחרי זה אתה ממשיך ללמוד, כן? מי שמסיים את הקורס בהכשרה, רק הגיע לבסיס של הבסיס.
שיאללה.
כל השירות אתה לומד. האמת היא, זה משהו שאני מאוד עודתי עליו בתפקיד, שהמוח לא מתנוון. לא כל מה שיש לי לעשות זה לרוץ על דיונות.
ותגיד רגע, דיברת קודם על הדבור, נכון? ועל הסטיל.
כן.
עכשיו, זה שתי כלים כאילו מטורפים. אתה יכול להסביר קצת עליהם?
על הדבור אני לא יודע להסביר יותר מדי, כי לא הייתי עליו. בעיקרון זה סירת בטש, קטנה, צוות הרבה יותר קטן מסטיל. הם עושים את הביטחון השוטף של המדינה, בין אם זה בגבול הדרומי הימי שלנו, הצפוני, או אם זה בזיס.
זה באמת משמר הגבול של הים. כאילו.
אפשר לומר, כן, יש להם גם טווסח של זה.
טווסח.
כן. והסטילים זה קצת יותר, כלי קצת יותר מבצעי, יותר... אתה פחות שומע על הדברים שאנחנו עושים.
כן.
זה כלי גדול, יותר מורכב, יש לך הרבה מאוד תפקידים בפנים, הרבה מאוד מערכות. כאילו אפשר להיכנס לזה, אבל זה ייקח לנו את כל השיחה היום.
כן. אז באמת הזכרת את התפקיד שלך, ספציפית על הסטיל, כאילו אתה יכול לספר על זה יותר?
כן, בטח. מה שכמובן מה שכתוב באינטרנט, כן? לא אצפר לך כל מה שלמדתי.
ברור. אתה מוזמן.
אבל...
אנחנו כמובן נשמח, אבל אני בטוח ש...
כן, אני אספר מה שמותר. בעיקרון בקר שוב זה תפקיד של בן אדם שנמצא מול מערכת, שמקבלת מידע מכל שאר המערכות בספינה, ובעצם בונה את התמונה הימית. בעצם יש לך כל מיני...
כמו סונאר, כאילו?
אוקיי, אז הסונאר זה מערכת נגיד של גילוי, בסדר? שאיתם משתמשים כדי לגלות כל מיני דברים שקורים סביבנו. השוב הוא מרכיב דברים שאתה מקבל מהסונאר, מהמקה, מה-GPS, מכל מיני מערכות נוספות שמחוברות אליו, ונותן לך את כל המידע הזה במקום אחד.
זה בעצם לוקח את הפאזל של כל המידע ומרכיב אותו לתמונה שלמה?
בדיוק.
כזה המערכת הכללית.
כן, אוקיי, מגניב ממש.
בעצם אתה כאילו משתמש בידע שלך ובכל מיני נהלים שקבועים, כדי לבנות את התמונה, זאת אומרת, להכניס נתונים שהם מעל לסתם משהו שאתה מקבל במערכת, ובתמונה הזאת היא בעצם משתמשים כדי לנהל את כל המלחמה, לקבל החלטות, להתקדם בעצם במטרה שלנו.
זה נשמע שכאילו אתה באמת בסוף מאוד התחברת לתפקיד, אבל רציתי לשאול, האם זה התפקיד המקורי שרצית, האם זה התפקיד חלומות שלך?
לא, לא ידעתי על התפקיד הזה בכלל. התפקיד חלומות שלי בהתחלה היה חובלים, היה איזה הרצאה בבית ספר שהיא איזה חובל לכיתה, הרעיל אותי על חובלים, וחשבתי זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לי בחיים. ואז קיבלתי תמיונים לטייס, אמרתי, ננסה, מה יש לי להפסיד? עשיתי תמיון הראשון, הצלחתי, תמיון השני, הצלחתי, אמרתי, טוב, יש כאן משהו. הלכתי על זה עד הסוף, כיוונתי לטייס. אחרי הגיבוש סיימתי ולא עברתי, ואז אתה מתחיל להתגלגל כבר בעוד מיון ועוד מיון, ובוא ננסה את זה, ננסה את זה.
כאב ראש, אה?
כן. אז לא תכננתי את התפקיד הזה, ואני מאוד מרוצה שקיבלתי אותו.
הגעת בטעות בעצם ואמרת שיצאת מרוצה מעל המצופה.
לגמרי.
אתה מרוצה על הטעות הזאת?
ברור. מה, בואו תשמעו איזה התגלגלות שהיה לי בתפקיד בשירות. התחלתי כלוחם על הספינה, אחרי 10 חודשים באחי להב, שר 5, הוציאו אותי לקורס בווינגייט. בעצם זו הסיבה שאני כאן איתכם. קורס שהוא מדגנת, זה נוסף על תפקיד. זאת אומרת, חזרתי לספינה אחרי הקורס הזה, כשאני המדריך כושר קרבי שלהם, מדריך אימון גופני, וגם לוחם בספינה. לצערי, איך שסיימתי את הקורס, גם הודיעו לי שאני מתקדם לפיקוד ולא נשאר בספינה. זה היה מאוד מאוד כואב.
זה קהילה ספינה, נכון? זה כאילו...
משפחה.
זה ממש ביחד.
משפחה מורכבת, אבל משפחה.
איך זה באמת לחיות על ספינה?
זה קשוח. בהתחלה זה יותר קשוח מבסוף, כי התנאים כאילו מתחילים עם הכי פחות תנאים שיש, כזה בהתחלה...
שאתה קטע עם המיטות.
אין לך מיטה, ואולי יש לך מגירה, ואתה כל ערב צריך להוציא מזרון, ולשים אותו, ולשים את המצעים, ובסוף בבוקר להכניס אותו חזרה לאחור שהוצאת אותו ממנו. תלוי באיזה דגם אתה נמצא כמובן של ספינה, יש את הגדולות יותר, את הקטנות יותר. כל אחד סובל את הדברים שהוא סובל.
אתה אומר, זה בכל מקרה בהתחלה אתה אוכל חרה.
כן, כן. ויש פשוט דגמים שאתה אוכל חרה ליותר זמן, ודגמים שאתה אוכל חרה לפחות זמן. אני סבלתי ממש מעט, באמת, חייב להגיד.
כמו עם הסיירות והגדודים.
כן, היה לנו במקרה שיחה על זה עם איזה מדריך, אבל כן, זה נושא אחר. ובאמת הזכרת את ההגעה שלך לפה. אז מה משך אותך ספציפית לחץ תבור? כאילו, היה לך איזה היכרות איתם לפני, או שגילית עליהם במקרה?
לא היה לי שום היכרות, באמת, לא ידעתי שהתוכנית קיימת.
אז איך הגעת?
בעצם השתחררתי אחרי בעצם בערך 1.5 שנה של פיקוד עם חיילים, ותפקיד הזה נתן לי הרבה מאוד משמעות למה שאני נותן לאנשים אחרים בעצם, הנקודה שהיא קצת יותר גבוהה מאשר גובה עיניים עם מישהו, זאת אומרת, עם קצת היררכיה. והיה לי מאוד חסר. פתאום אין לי חיילים, אין לי למי את ערך מוסף, כאילו, לא היה לי חסר חיילים להגיד להם מה לעשות, זה לא העניין. ואבא של בת זוג שלי, הוא גם, יש לו פנימייה בהדסים, ויש להם אצלם את התוכנית כמו שיש אצלכם.
כן, זה גם שנה הראשונה שלהם בתוכנית, אם אני לא טועה.
אני חושב שכן, אני לא סגור על זה. אני לא אגיד סתם. יכול מאוד להיות שכן. והתחילה את המלחמה, וכל המדריכים של התוכנית יצאו להילחם.
הרבה מאוד זמן בלי מדריך.
אלופים.
כן.
והיה חסר מדריך. אז הוא שאל אותי אם אני, אם אני יכול לאמן, כאילו, מה, ברמה שאני יכול לאמן. אמרתי שדעתי כן. הוא הפגיש אותי עם מאיר, שאחראי על התוכנית.
הבוס הגדול.
כן.
הבוס הגדול.
ביג בוס. עשינו שיחה, עשינו כמה שיחות בפלאפון, אחר כך נפגשנו. סגרנו את הדיל, הוא ראה אותי מאמן את המכיניסטים שלו, חלק מהמכיניסטים שלו, בנוף הגליל. ואמר שסבבה, והגעתי אליכם.
מגניב. אני יכול להגיד לך את האמת ש... סליחה, גיא, אבל פשוט אותנו, את שלושתנו ממש הצלת, כי נגיד את האמת, התחיל להיגמר לנו הרעיונות. בסוף, ברגע שלנו מאמן, זה מאוד מגביל אותנו פה עם התנאים של הפנימיה, וגם הגיוני שזה מגביל אותנו בסוף.
בסופו של דבר אנחנו שלושה ילדים בני 17 בלי שום ידע. סבבה, בלי שום ידע בדוגרי באימון והדרכה.
ואז בעצם נתנו לנו שטח שגם לא כל כך מתאים וכזה, וזה להיות מאוד מאוד יצירתי, ובאמת כבר התחיל לגמרי להסתיים לנו כל הרעיונות.
התחיל להימאס לנו.
הגעת והצלת את המצב.
כן, עשיתי שינוי מספיק טוב?
אני בדיוק, חלק מהשאלה הבאה שלי, זה היה לך באיזשהו מקום כזה, אתה חושב שלהיות נגיד מדריך כושר קרבי בפנימיה, זה מאוד מאוד שונה מלהיות עכשיו מדריך כושר קרבי במקום אחר, לא, גם סתם בעיר. זה משהו מאוד שונה, גם הכמות, גם הסוג ילדים שאתה מקבל, הכמות, המחויבות. כי אני זוכרת שבאחד האימונים הייתה ילדה שבאה, יצאה, באה, יצאה, ואתה, אני ראיתי אותך בראש ואתה, כאילו, לא ידעת מה לעשות עם הסיטואציה. זה משהו שהיית מוכן אליו, ציפית לו, רצית, כאילו.
אוקיי, אז מוכן אליו, הייתי. כן, לא חשבתי שאני בא לאמן את האנשים בעלי המוטיבציה הגבוהה ביותר, או כל מיני דברים כאלה, אבל אני הגעתי כי בא לי לתת למי שאני יכול לתת לו. וזה לא אם אני מאמן קבוצה בעיר או משהו כזה, כי אני לא מכיר את זה. אני יודע איך זה לאמן חיילים, נגיד.
בטוח עכשיו, עולם שונה לגמרי.
כן. וזה היה אחד העניינים שלי. לא יכולתי עכשיו לבוא אליכם ולהתנהג אליכם כאילו הייתם חיילים שלי. כי אתם לא בצבא ואתם לא חייבים להיות פה. אז אם עכשיו נגיד הבחורה שהתאמנה, הפסיקה להתאמן, חזרה להתאמן, הייתי תופס אותה ופונה אליה כמו שהייתי פונה לחייל שלי שעושה לי את זה באמצע אימון, היא לא הייתה באה לעוד אימון. אולי לא בטוח שהייתי אף פעם. הייתי עושה את זה בצורה...
לא, לא אתה, היא.
כן. היא לא הייתה באה יותר. אז צריך... אני, היה לי קצת יותר קשה לכוונן את ההתנהלות שלי עם חבר'ה שרוצים להיות פה ולא חייבים להיות פה, לרמה של... לרתום את המוטיבציה שהביאה אותם לפה, כדי שהם ימשיכו להגיע, ולשפר את המשמעת העצמית.
אהבתי את מה שאמרת. כאילו, אני גם, אני חושבת שאולי מנקודת מבט של חניכי פנימיה, אבל נגיד, אני רואה את חברים שלי בקבוצות כושר קרבי אחרות, והצורה שלהם, כאילו, גם של המאמנים שלהם, והגישה היא מאוד מאוד שונה. ואני חושבת שנגיד, עם הגישה שהייתה שמה, שהיא הרבה יותר, מה שנקרא, צבאית, הרבה יותר כאילו, כזה, מורידה את הילדים מתחת לרדאר ואומרת להם, רק תתאמנו, אז הרבה מהקבוצה שלנו, שנגיד עכשיו, רגילים להיות מאוד פעילים בדיבור שלהם, או בהתנהגות שלהם, היה להם מאוד מאוד קשה, וזה שנגיד, אני רואה את זה גם עליך, שכזה, לפעמים יש את הקושי באימון של, too much דיבורים ו too much בלגן, אבל זה משהו שהקבוצה שלנו זה חלק מהאופי שלה. זה חלק מהבני אדם שאנחנו, כאילו...
האמת, זה משהו שאני אשמח להגיב עליו. אני נמצא בעוד קבוצה של כושר קרבי במקביל, מנקראת קייטים, קבוצה מעולה, ושם זה בדיוק כמו שאת תיארת, זה מאוד מאוד כאילו מתייחסים בצורה הרבה יותר צבאית. ממש לא נראה אימונים כמו שנראה פה, נראה עולם אחר לגמרי, עושים אותם בצורה מאוד מאוד שונה.
גם אנשים מאוד מאוד שונים.
אנשים מאוד שונים. זו תוכנית שהיא בוחרת את מי היא כן רוצה לקבל, ואז גם מפרידה אותך שמה לתוך קבוצות לפי איזה יחידות אתה רוצה ללכת. שזה מאוד מאוד שונה ממי שבא לפה, כי פה אפילו חלק מהאנשים באים, לא בגלל שמעניין אותם הצבא או כושר קרבי, סתם כי אין להם כל כך מה לעשות בלוז. שזה עולם אחר לגמרי. שמה באמת מגיעים אנשים שרק אם הם ממש רוצים להיות שם, והם גם אומרים, כאילו, בסוף מתאים לי, לא מתאים לי, התוכנית עצמה, כאילו, לא רק הילד. זה נראה שונה לגמרי. עברתי לדעתי 2 או 3 רעיונות לפני זה, כדי להיכנס לקבוצה.
קשים להשגה.
כן, הם ממש קשים להשגה. ראיתי פרסום שלהם וזה באמת היה מורכב, אבל הם באמת גם בסופו של דבר נותנים דברים שונים לגמרי ממה שנותנים פה, כן? בלי שום ציפייה שזה מה שיגיע מפה, כן? אבל זה עולם אחר. זה התייחסות שונה וזה דברים שונים.
שמע, זה ברור. כל קבוצה שהיא מציגה את עצמה כמישהו שמכין אנשים להגיע לצבא, ירצו את הטובים ביותר. למה? כי בסוף הם יכולים להגיד את הנתונים שלהם.
זה השם שלהם בעצם.
99% מהאנשים שהגיעו להתאמן אצלי, הגיעו ליחידה X.
זהו, לדעתי אצלהם זה 97% קיבלו את התוצאה שהם רצו.
בדיוק. ולכן יש להם את האינטרס לעשות מינון ולעשות ויסות מאוד משמעותי על מי מגיע אליהם. אנחנו, זה לא האינטרס שלנו. כן, האינטרס שלנו לשלוח אתכם ליחידות שאתם רוצים להגיע. כן, האינטרס שלנו זה לפתח אתכם, אבל אני לא אגיד לתוכנית של חץ תבור, לא מגיעים חבר'ה שהם מתחת ל... אני רוצה שכל מי שמעוניין להתאמן, יהיה לו את האופציה להתאמן, ויתאמן.
ברור, זו תוכנית שעובדת בצורה שונה, ואפילו אפשר לראות את זה בצורת חלוקה של האימונים, שיש לך את הדרגות קושי של האימונים, וכאילו... זה לא משהו שיש בהרבה קבוצות של כושר קרבי.
גם אפשר לראות את זה א' על מאיר ועל הסיירים. נגיד שנה שעברה היה סיירי פלמח, שזה פעם בחודש טיול במקום אחר בארץ. עם כל החבר'ה של חץ תבור, כל הקבוצות, כל המאמנים, הכל.
כל מי שרק רוצה להגיע.
בדיוק. כאילו כל מי שקשור לחץ תבור, אבל מי שרוצה להגיע. וזה היה נראה מאוד, כאילו גם בתוך הקבוצות היו מאוד מאוד, מאוד שונות. אבל זה היה נראה שכאילו...
הפערי קבוצות, הפערי רמות היו מאוד מאוד גבוהות, והיה אפשר לראות את זה. וזה היה יפה שכולם הגיעו.
אבל גם האווירה שם היא אווירה שהיא לדעתי קצת שונה מכושר קרבי אחר. היא טיפה יותר משפחתית כזאת. זו אווירה שהיא טיפה יותר חמה וחברתית מאשר קבוצות כושר קרבי אחרות שבאים נטו לאימון, ושם נגמר הקשר שלהם. מדי פעם רואים אחד את השני ברחוב, אבל כאילו לא מעבר. זה אווירה טיפה שונה לדעתי. ככה אני לפחות הרגשתי בסייר שאני הייתי בו.
אני מסייר לך, כאילו יש לי הרבה סיירים, וזו הייתה הרגשה. ואנחנו נצא לשיר י"א-2 של טונה, אז יאללה, תהנו.
מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף, ג'אן ספורט, רסטות ומשאף, שם ראש וחורב, שהכל יישרף, זה עוד בוקר בי"א-2. על הכיף. עייף בחנו אותי על הד, הז, הד, כשעמדתי על שלי אמרו לי שב, 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 טקס, טקס, תן לב, אין לי מה להתלהב, והראש על הבנות והמחשב, שהדלת נדרקת והכיתה משתתקת, למדנו איך לנתק את המחשבות, אז ככה שבשקט, בשקט, נוצרה צלקת, צלקת שלרפא אותה לקחו שנים רבות, יצאתי לחיים ברגליים יחפות, אני שורף שנים יפות בתוך כיתות שקופות, אני זוכר את הימים, אני זוכר המון תקופות טובות, ובעיקר איך למדנו לחבות בובות, בובות. בסך הכל בסדר, ילד גבר לא מעבר, הוא בסך הכל בסדר, ממוצע שלו ממוצע, הוא לא כל כך מחשיב, אם הוא יכול להתעניין יהיה מגניב, הוא מאחר, הוא מדבר, הוא מקשקש, הוא מצייר, הוא מסרב להתבגר, הוא מסתגר, הוא יכול להשתפר, הוא יכול להידרדר, העיקר שהוא בוחר את הנתיב שהוא בוחר, שעות על גבי שעות, נפלתי שמה בין הכיסאות, מאמין לכל נכשל, אומר אמן לתוצאות, לקחתי אחריות על השגיאות, היום מפנה בחזרת האצבעות על החומר שיריתם במטה מקצועות שלא שונו מהפלמח הכסטח על גבי כסטח כך למדנו בעיקר איך לצבור חובות להסתדר על המדף ולקוות בובות בובות ולא מזמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות את הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום, אתם לא יודעים חלום מהו, הייתי שם מיליון פאון, שכל עוד הם ימשיכו לצפצף באותו סאונד. ככה ישמע גם העתיד שלי, אז המילים שלי כמו אגרוף את הראש.
שלום, שלום, חזרנו. טוב, נועם, אני עכשיו אגיע לשאלות שאת האמת אותי טיפה יותר סקרנו. שאלות של, של, על המלחמה, כי בסוף אתה כן שירתת עוד במלחמה, נכון?
כן.
היית ב, ביחסית יותר התחלה, אבל עדיין מסקרן, אז סתם מסקרן אותי. איפה היית בשבי? היית בבית, היית על הספינה?
איפה זה תפס אותך?
כן, אז הימולדת שלי הייתה בשישי.
יואו.
כן. אז באותה שבת הייתי בבית, ביום למחרת זה הימולדת של אבא שלנו. זאת אומרת, בשביעי אבא שלי אמור לחגוג הימולדת.
יאללה.
הייתי בבית, בבוקר, אנחנו נוהגים, כל מי ש... כאילו, כל מי שיש למישהו יומולדת, אנחנו קמים בבוקר לפניו, מנפחים בלונים ומהירים אותו כזה שערים לשירים, ומתנות אם יש, וברכות. אז ציפינו ש... אני לא שם שעון כשאני יוצא מהצבא בבוקר הביתה. ציפיתי שאמא שלי תעיר אותי באיזה שעה שיהיה צריך, כדי לנפח בלונים לאבא שלי, ושאיך להעיר אותו. ומתישהו בבוקר היא הגיעה אליי, והיא אומרת לי, נועם, תתעורר, יש אזעקות בכל הארץ, יש חדירת מחבלים. עכשיו, אני עוד פתחתי את העיניים, הייתי כאילו...
זה שוק.
כאילו, אמרתי לה, לא, לא, אמא, את משקרת. כאילו, הייתי בטוח שעובדת עליי, אמא, את עובדת עליי, כאילו. אנחנו מנפחים עכשיו בלונים. היא אומרת, לא, לא, תרד, אנחנו מול הטלוויזיה. ולקח לי איזה דקה, כאילו, להתעשת על עצמי, ירדתי למטה. ההורים שלי, אחרי, שעה אחרי זה, היו אמורים לנסוע לאילת. לחגוג את הימולדת, בית מלון, וכל ה, כל השטויות האלה.
אני מניח שהכל התבטל.
התבטל, כמובן. באותו בוקר קיבלתי שיחה מהספינה, בקרשוב שהיה שני מחזורים מעליי, שהוא חתם קבע והוא רצה שאני אגיע להפליג על ספינת חפק. כי הוא יודע שאני מפקד בדרכה, לא צריך אותי כאילו בבסיס כמה שזה דחוף, לצאת לים. ההורים שלי יצאו, הם כבר לא היו בבית, אז לא היה לי דרך להגיע לבסיס. אני חיפשתי, 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 בסוף לא הצלחתי להגיע להפלגה, הספינה כבר יצאה.
איפה היית צריך ללכת?
אני הייתי באזור נתניה, כאילו בבית שלי, הייתי צריך להגיע לחיפה, לצאת לים. וזה נסיעה.
כן, זה נסיעה.
נסיעה שאם אני לא מאורגן אליה, היה לי קשה, לא הצלחתי להשיג דרך להגיע, למרות שמאוד רציתי לצאת לים.
זהו, זה גם באמת היה בשבת. אין כאילו תחבץ, זה התחיל רק אחרי זה, היה תחבץ בזמן המלחמה. זה באמת כאילו, אם אין לך רכב פרטי, זה לא אפשרי.
כן. אז עם כמה שעשיתי שמיניות באוויר, ואמא שלי ממש לא רצתה שאני אצא, לא הרגישה בנוח, אבל...
בטוח.
כן. אבל לא הצלחתי לצאת. ויום ראשון, יום למחרת, הגענו לבסיס. כמובן שהייתי עם קורס, הרצתי קורס במהלך הזמן הזה עם חיילים כאילו, זה היה ממש תחילת הקורס. אז חיילים חדשים, כל אחד גר באזורים שונים, זה לנסות להבין מה קורה איתם, עם הכל בסדר, שהם מגיעים לבסיס.
וואי, זה מאתגר.
כן. כן, זה לא היה קל, אבל זה כמובן יותר קל מלהיות מאלה שיצאו לים, בהקפצה, בלי להיות מוכנים. אז יש לכל דבר את הצדדים היותר פשוטים שלו.
בטוח. ואמרת שאמא שלך לא רצתה שתצא עכשיו, זה מובן מאליו. אבל אתה, מהמיקום שלך, כבן אדם על סטיל, זה באמת כאילו יש איזה סיכון משמעותי, חוץ מכאילו ירי טיל אולי, אבל...
כי סטיל זה, זה כאילו מכונת מלחמה.
זה מכונה רצינית כן. מאוד.
תראה, יש סיכון. כמובן שזה לא סיכון כמו להיות בחזית. אבל זה משהו אחר, כי אתה... עכשיו התחילה מלחמה, אתה לא יודע מה הולך להיות.
נכון.
כאילו, וכשאתה יוצא לים, אתה לא יודע מה קורה בבית. אתה לא יכול, ההורים שלך לא יכולים לדבר איתך, אתה לא יכול לשמוע מה קורה.
מנותק.
אם מבחינתה, מתחילה מלחמה בכל החזיתות, ואני הולך להיות מנותק תקשורת בים, בלי לדעת מה קורה איתם.
לא, הלחץ שלה נוראי. מובן, זה כאילו...
אני מבחינתי, לצאת לים, שמע, יש... תרגולים אינסופיים לאם יורים על הספינה שחתיל, איך עושים, מה עושים, למה עושים, כמה עושים.
בטוח. אבל בזמן אמת זה לא, כאילו...
באמת שזה אחד המעניינים.
כן, זה לא גם באמת, לא יודעת. כאילו זה נשמע לי כזה, סבבה, יש מלחמה, אוקיי, כנס לספינה ו...
יוצאים לים, יוצאים להילחם.
סבבה, אתה יוצא לים, אתה מגיע לנגיד לגזרה הדרום... חיפה, זו הגזרה הצפונית בארץ, נגיד.
יוצא משם, אני מניח, ישירות דרומה.
לאן שצריך.
כן.
כל כלי יש לו את המטרות שלו, וכשנפתחת מלחמה, הוא הולך לעשות את מה שהוא מיועד לעשות.
אתה ספציפית הגעת לדרום? אם זה אפשרי להגיד.
אני לא יצאתי לים. אני לא... נשארתי בבסיס,
נשארת בבסיס, וואלה.
עם החיילים שלי, כן.
העברת כאילו את הקורס ליוצאים הבאים.
כן. הכנתי את הדור הבא.
מעניין.
זה גם מגניב. איך זה באמת לנהל קורס הדרכה של בית החיילים שרק עכשיו כאילו שמו מדהים על עצמם וכזה?
בטח היו מורלים.
מורלים ובשוקם של החיים.
הם בעיקר היו בשוק.
כן.
בעיקר היו ממש בשוק. יש קושי בלראות מורל, כי בתפקיד אין לך את הווסח של להיות כביכול לוחם שמחזיק נשק ויוצא להילחם. אתה כמובן עושה דברים, אמרתי לך גם לפני התוכנית, אתה עושה דברים הרבה יותר משמעותיים מחייל יחיד שנמצא בשטח. ספינה עם תותח שמפגיזה את החוף, יורה, אני יודע כמה, 1,000+, יותר מ-1,000 פגזים. זה פרש משמעותי ממה שאתה יכול לעשות עם M16 ומטול, אני יודע.
כן.
אז מבחינת ההבדל, הם לא היו כל כך מורלים כמו כל החבר'ה שהיו בהכשרה של צנחנים או כל מיני כאלה שגם יודעים שהם הולכים להיכנס לשטח. אבל הם כן חיפשו איפה לתרום, ותמיד אלו איפה אפשר ללכת להתנדב, איפה אפשר ללכת לעזור, איפה אפשר... עשו את זה. בסוף גם מתוך הבסיס הוציאו הרבה מאוד קבוצות לעשות דברים משמעותיים. הקורס שלי המיועד לצאת להיות ליווי של הלוויות. הלוויות של חיילים שהלוחמים, שהמשפחה שלהם הצבאית, כאילו, לא יכלו לצאת להלוויה, ללוות את ההלוויה שלהם.
כן, שהיו בלחימה באותו רגע.
בדיוק.
אז זו שאלה שאת האמת חשבתי שהיא תתקשר לגבי השאלות המלחמה, אבל מסתבר שלא בסופו של דבר. מה באמת הסיטואציה הכי קיצונית שיצא לך להיפגש בה במהלך השירות?
שאתה יכול לספר.
אני יודע שכעיקרון בגזרה הימית, בדרך כלל יחסית שקט, יחסית כמובן, בדרך כלל גם, אני מניח, אם אתה רק נתקל בסטיל כאויב, זה כבר מפחיד מאוד, אבל...
אבל כשרועש בגזרה הימית, אז מאוד רועש.
כן. תראו, הרבה מהדברים שקורים, הם לא, בכלל לא יוצאים לחדשות, הם רואים מדי פעם כתבות על איזה כתבם שנפל, או על איזה ספינה שאני לא יודע מה, הרתה שני כתבמים, כן. היה... אז...
פרש.
שמע, דברים האלה קורים, בסדר? ואנחנו, בשונה מדבורים שנפגשים עם אירועים יומיומיים, אנחנו קצת יותר מבצעיים, אנחנו יוצאים כשאנחנו יודעים שיש לנו משהו קונקרטי שעלול לקרות. לא יוצאים סתם, אלא אם כן, אתה יוצא לאימון.
וכמו ההבדל באמת בין הסיירות לגדודים, שהסיירות ייצאו למבצעים הרבה יותר גדולים ולכאורה משמעותיים, והגדודים ייצאו לך לכל קריאה הכי קטנה שיש.
כן, כן, זה דומה. פשוט דמיין סטיל שיוצא להגן מפני סירת דיג קטנה שעוברת את הגבול.
זה גם לא עובד, כאילו סטיל לא יכול, יכול להגן?
יכול לחלוטין, יש נשק, יש כל מה שצריך. פשוט להוציא כלי מלחמה כזה גדול, לטפל באיום כזה קטן, זה
קצת
בזבוז
מיותר.
של אנרגיה וזמן. אז החלוקה היא הגיונית, פשוט הסיטואציות שהייתי בהן, אלה שאני רוצה לספר, אני כבר לא יכול לספר. כי אתה חתום ואתה לא יכול להגיד דברים שהם סודיים. והסיטואציות האחרות הן פשוט סיטואציות של הכשרה. זה להכניס את החיילים באמצע הלילה, לשחות בים הקפוא, כאילו בחורף. עם כמה שזו סיטואציה שהיא לא נעימה, לא סיטואציה כזאת מטורפת.
וואי, כל כך בא לי שיעשו את זה לגלעד.
למה בעצם עושים את זה אבל? כאילו...
למה עושים את זה בהכשרה?
בהכשרה שאתה מעביר.
אתה רוצה לפתח את הדור הבא של הלוחמים, זה חוסן, זה מנטליות. איזה בן אדם שפוי יקום באמצע הלילה, מהמיטה שלו, תוך 3 דקות יהיה למטה, ותוך 7 דקות הוא כבר במים הקפואים של, של הים של חיפה.
האנשים שהגיעו לגיבוש היתת, זה נורא והיום.
זה לא כיף. עכשיו, כשאתה עושה משהו שהוא לא נעים לך, והוא לא כיף, אתה עושה אותו פעם אחרי פעם אחרי פעם, הסיכויים שתתרגל למים קרים נמוכים. הסיכויים שאתה תתחשל מזה, ותפתח את המוח שלך להתמודד עם הקושי הזה, הרבה יותר גבוהים.
גם בסוף זה כן סיטואציה שעלולה לפגוש אותך. אתה מגיע למים קרים גם באמצע הלילה בתפקיד הזה. זה בסוף, זה לא משהו שאתה יכול להגיד לגמרי תלוש מהמציאות שיתקל בך.
לגמרי. הרבה מהסודרים שעושים זה סודרים שמכינים כביכול גם מפתחים מנטלית וגם מכינים למצבי קיצון. זה הרבה פעמים נותנים דוגמה מאחד המבצעים הגדולים של חיל הים. יש איזה משהו שנקרא טילוף. זה טילוף, שוכבים בקבוצה על הגב עם חגורות הצלה, וכמו סנפירים כאלה לרגליים, ועושים רק עם, עם הרגליים את הסוחה. יש לך 3 קילומטר, 1.5 קילומטר, לוקח זמן ומעייף.
שובר את הרגליים, ממש.
זה קשוח.
כן, במיוחד אם אתה עושה את זה פעם ראשונה, אתה... זה כמו לרוץ על דיונה בפעם הראשונה.
יצא לי לפגוש את זה פעם אחת, זה היה בגדנה צלילה של השייטת, ואנחנו שם, חבורה של ילדים שלא יודעים מה זה בכלל ההטלפיים האלה, אין לנו מושג מה זה. ולוחם שייטת לשעבר, הוא כולו בפנן שלו טס לפנינו במהירות של אני לא יודע מה, ואנחנו מאחורה, הוא עושה לנו יאללה יותר מה, יותר מה, וכל אחד כבר עם הידיים על הרגליים, לא מבין מה הוא עושה עם עצמו. זה קשה בטירוף.
אז כדוגמה לזה, שאומרים, זה מכין אותך, וככה זה הדרך הכי יעילה, כשאתה, נגיד, לא יכול להשתמש בכל שאר הגוף שלך כדי לצאת מהמים ולזוז מרחקים ארוכים, בפועל אתה יכול לתלף 6 שעות, אתה יכול לתלף 7 שעות.
יאללה.
יצא לי לתלף 4 שעות במהלך הכשרה של אחד הקורסים, הסודר הכי ארוך שהם עשו.
זה מנטלי כאילו בטירוף.
כן, זה מנטלי, אבל זה גם פיזי, כי בשלב כלשהו הרגליים שלך מתחילים להתכווץ, ומתחיל להיות לך קר עם קר, או שאתה מתחיל להישרף בפנים כי יש שמש חזקה. יש כל מיני שטויות שיכולות להשפיע על זה. הדוגמה שאנחנו נותנים, הדוגמה המבצעית, זה ללוחם שבמהלך קרב על בפשיטה על ספינה, ספינה שהייתה, אני לא זוכר ספציפית את האירוע, אבל אירוע מאוד מוכר, שהוא נדקר בבטן, והוא נזרק מסיפון אחד לסיפון השני ונופל למים. והוא בעצם מחלץ את עצמו בטילוף לאחת מהסירות הקרובות.
וואו.
זה השיא של הטילוף, אני לא חושב שהיה משהו יותר מרשים מזה מבחינת טילוף. זה משהו שאנחנו נותנים כאילו לחיילים לשמוע. הסיכוי שלוחם ימי יתעלף בחיים שלו מאחרי ההכשרה, זה רק כנראה אם הוא יגיע להצטרף לקורס שמתעלף היום, מתוך זה כדי לדרבן אותם.
אתה אומר, כאילו, זה לא קורה פשוט כמעט בפועל. זה יכול לקרות, אבל זה בעיקר ידע ללמוד תיאורטי.
כן. הספינה האחרונה שקיבלתי לכי חנית לפני, עבר זמן. לא חושב שזה יקרה שוב בקרוב.
כן, נקווה שלא.
וואי, נראה לי שאי אפשר להגיד, אני לא חושב כבר במצב של המדינה שלנו היום.
אני מאמין שהחיל שלנו מאורגן מספיק כדי שזה דבר שלא יקרה, ואני מקווה שזה נכון.
אז קצת אם אני זרקתי את זה ובאופן כללי, מה נראה לך שונה הפעם במלחמה הזאת, בהתנהלות של המלחמה?
מה ששונה מבחינה הראשונית זה המכה שהמדינה שלנו קיבלה. ובעקבות זה גם התגובה שלנו. תגובה שהיא הרבה יותר משמעותית, גם מבחינת העם, הרבה מאוד נפשות זועקות ודברים שהם מאוד נוגעים ללב. וכמובן, כמות החטופים שיש לנו היא לא מפסיקה להטריד אנשים בלילה.
כן.
אז זה משהו שהוא ממשיך לתדלק את עצמו. ובגלל הסיטואציה הפוליטית במדינה, זה נהיה מורכב יותר ויותר. פוליטיקה, אני לא אכנס, אתם תסלחו לי.
בסדר, זה מתסבר את כולנו.
ניכנס באימונים, הכל בסדר.
נושא נוראי. טוב, את האמת, אני יודע שמבחינת סיווג חיל הים הוא אחד מהחילים הכי מסווגים שיש, ממה שהבנתי גם על התפקיד שלך, שהוא לא נחשב על הנייר, כן, תקן אותי אם אני טועה, מהאליטה של חיל הים. אבל הבנתי שזה סיווג ביטחוני מאוד מאוד גבוה, ובכללי זה אחד מהחילות עם היכולת הגעה הכי רחוקה שיש, כאילו חיל האוויר כמובן נוקף הכל, אבל חיל הים גם מגיע לכל מקום שאתה רק רוצה.
כן, בשקט בשקט, ואנחנו עושים מה שצריך.
זהו, ממה שהסבירו לי, תבחר מקום על המפה שלדעתך מבחינה אסטרטגית, כדאי שיהיה שם נוכחות של חיל הים, וכנראה שיש שם נוכחות של חיל הים. ככה לפחות אני שמעתי.
בכל הים של כדור הארץ אני לא יודע, באזור שלנו אני יכול להסכים.
לא בהכרח כאילו סטילים, כן? גם צוללות כזה.
כן.
לא מכחיש ולא מאשר.
לא, אני בטוח, החייל שלנו הוא חייל כאילו מאוד אסטרטגי, אם אין לך...
בונה על האסטרטגיה ועל זה בעצם.
חיל הים זה אסטרטגיה, כן? אנחנו לא עכשיו הולכים להסתער עם כל הספינות שלנו, חרטום לכיוון, סתם לדוגמה, עזה, ואנחנו הולכים לעלות על החוף ולדרוס אותם. אתה צריך להיות חכם.
זה נשמע לי מאוד מעניין, אבל.
מה, לעלות על החוף? יש גם ספינות שעושות את זה. יש ספינות שזה היעד שלהם. נחתות.
הם היו ספינות מאוד מאוד קטנות ומהירות.
אה, מה שמלחמת העולם השנייה, שטבחו בהם.
כן,
כמו בדי-דיי, כן. רק שהן קצת יותר משוכללות היום, והתוכנית תקיפה קצת יותר מפותחת.
לצהל יש כאלה ספינות?
כן, פרסם לא מזמן בחדשות, באיזה כתבה הייתי בוויינט, שאנחנו רכשנו שני כלים כאלה.
וואלה.
כן, שווה לבדוק.
אני חושבת שהגיוני שאם יש כלים, כאילו אם קיימים כלים כאלה ש... נתמגן ונרכוש אותם. זה משהו שהוא...
הם כלים שהם יותר מיועדים לתקיפה מאשר רגע.
לא, אבל זה משהו שהוא אסטרטגי, נגיד.
אסטרטגי מאוד.
מקרים מסוימים.
דווקא ספציפית זה עוד פעם, ניכנס לצד הימי, לדעתי, כאילו מבחינת כלים ימיים, עם כמה שלא חסר לנו, אין לישראל את התקציב לקנות כל כלי כזה, כי יש כלים, כאילו את נכנסת למקומות הגדולים של הנוסעות מטוסים וכזה, זה משהו ש... אנחנו יכולים רק לחלום עליו, נכון? כאילו, לא.
למה? יש לנו כיום נוסעת מטוסים אחת בישראל?
אין לנו נוסעת מטוסים בישראל.
הייתה לנו. הביאו בהתחלה של המלחמה.
לא הביאו לנו. זה אמריקה שלחה לפה שתבוא לביקור לוודא שלא צריך להשמיד את המקום. זה כאילו, נגיד לדעתך, נועם, נוסעת מטוסים בישראל. זה לדעתך משהו ריאלי שיגיע לפה?
של מדינת
ישראל. כן, שיש שלנו.
מבחינה תקציבית, אני לא יודע להגיד לך, אני לא מבין בזה מספיק.
זה נשמע לי אחד הדברים המגניבים שיש.
מבחינה תפעולית, אני חושב שזה מסריח הרבה מאוד כוח אדם. אם צהל ירצה, הוא יצליח. פשוט זה ארגון מאוד מאוד מורכב, וזה צריך להיות שילוב של חיל אוויר וחיל ים באותו... נחתת מטוסים זה כמו בסיס, כן? זה בסיס מעורבב. אני לא יודע באיזה נמל היא תיכנס, זה דבר עצום.
אתה חושב שזה הכרחי בכלל?
הכרחי.
בצבא כמו שלנו, במקום כמו שלנו?
להוציא נחתת מטוסים לים תיכון, בתחילת מלחמה נגיד, מאוד מאוד משפיע. לשמור עליה בנמל לאורך כל הזמן הזה, אני לא יודע. מבחינה אסטרטגית, אני לא יודע.
אני חושבת שלאשר אותה נגיד בנמל בלי פעולה, זה גם נראה לי בזבוז קיצוני של משאבים ו...
כן. תחשבו, זה נחתת מטוסים, זה בעצם מה היעד שלה, לקחת את המטוסים שלך ולהמריא אותם במקומות שאתה לא יכול להמריא אותם.
כן.
עכשיו, מה אתה תעשה? אתה יכול להמריא ממדינת ישראל, מטוס לכל המדינות המקיפות אותנו, שאתה כנראה תהיה בלחימה איתם.
בעצם בישראל ספציפית אתה אומר, זה לא... זה קצת מיותר.
זהו, אני עכשיו חושב על זה, מבחינת צורת הלחימה שלנו, אנחנו לא הולכים להילחם עכשיו ב... לא יודע, מקום שהמטוסים שלנו לא יכולים להגיע אליהם. גם לאיטליה, לדעתי, המטוסים שלנו יצטרכו, הם יגיעו.
גם מהר, מאוד.
זהו, אז נגיד.
בעצם השימוש הוא בעיקר של אמריקה, בגלל שבאמת הם בנקודה שהיא יחסית מבודדת בעולם, והם רוצים, הם נכנסים לקרבות בכל מקום בעולם.
כן. תחשוב את אמריקה, הם עכשיו יש להם את רוסיה, הם שומרים נחתת מטוסים באזור של רוסיה.
אני מניח שגם יותר מאחד.
כי הם לא ימריאו מטוס מארצות הברית, לא יודע בנקודה הכי קרובה לרוסיה, ויטיסו אותו עד לרוסיה כדי לתקוף שם. אני חושב שאצלנו זה קצת פחות רלוונטי.
כן, אנחנו באמת מקום מאוד 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 קטן. אני רוצה שנחזור קצת אחורה לגבי הקבוצה שלנו. זה משהו שטיפה דיברנו עליו פה, על הכושר קרבי, ורציתי לשאול אותך מה, כאילו, מה היו הציפיות שלך כשהגעת? ועד כמה, עד כמה טעמנו את הציפיות? כי אני יכול להגיד לך לפחות על מה שאני ראיתי, שהגעת עם ציפיות שהן... מאוד שונות ממה שפגשת פה.
כן.
ציפית א', קיבלת, נראה לי, טף.
תקשיבו, אני שמעתי במיוחד על הקבוצה שלכם, שזו קבוצה שמתאמנת. אני לא יודע כמה אתם מתאמנים, אבל תומר סיפר לי שאתם מתאמנים באופן קבוע, ושאתם גם בלי מדריך עושים את האימונים שלכם. אמרתי, טוב, אני מגיע לחבר'ה רציניים, שהם מוכנים. בראש שלי אני חושב שדילגתי על השלב שהקבוצה שלכם היא קצת יותר מגוונת מבחינת גילאים. שבגיל הזה הפער הוא משמעותי של שנה, של כיתה.
כן.
של אפילו כמה שנים, כאילו...
כן, זה הכי צעירים אצלנו, תת?
תת.
זהו, אני קוראים אתם י' ב'.
יש לנו ילדים צור וזה.
צור ואורי, הם כיתה תת.
הם בני 14.
בני 14?
הם בני 14.
זהו, אז היית רואה אותי, אני רצה גזע, היית רואה אותי בכיתה תת, הייתי כאילו אחר לגמרי, זה ברור שזה הבדל פיזיולוגי מטורף.
זה גם לא פיזיולוגי, רק כמו מנטלי, רואים נגיד... התהליך ש... אם כבר אמרנו את אורי, התהליך שאורי יכולה לעבור בקבוצה שלוש שנים שנשארו לחוץ ממה שנשאר להשנה, למה שאני יכולה לעבור, ולמה שאני מצפה, ומה שאני רוצה ומקבלת.
בסופו של דבר זה מטרות נורא שונות.
בדיוק.
לכל שכבה, לכל גיל.
הלוואי שהייתי מתחיל עם זה בגיל כזה צעיר, כן? זה לדעתי יכול לפתח אותך בצורה לא נורמלית.
אני גם בדקתי את זה, חץ דבור, והשלוחות פנימיות שלהם. זה המקום היחידי בארץ שאפשר להיכנס לכושר קרבי לפני כיתה י'.
וואלה.
המקום היחידי בארץ, כי מבחינה טכנית, בכיתה י' סוף י' אתה רק מתחיל
לדמיין את זה.
לדמיין צבא.
מתחיל לעבור את התהליך.
יש כאלה שרק כאילו כיתה י' א', כיתה י' ב', אפילו שם לא
סוף י' ב', במלשביות רק נזכרים שהם צריכים.
לא יודעים מה הם רוצים בכלל.
אני הרגע שהתחלתי טיפה לחשוב על זה, זה כשקיבלתי את ההודעה לצו ראשון, ואז אמרתי כאילו,
טוב, כושר קרבי. נדפקתי.
לא, זה היה הרבה לפני שהגעתי לכושר קרבי, זה היה באמצע י'. אני רגע, קיבלתי את זה ממש טיפה אחרי שעברתי לפנימיה, והייתי כזה שיט, כאילו הייתי באותה תקופה, אתה לא מכיר את המצב, גם הם לא פגשו אותי בעצם אז. הכי רחוק מספורט שאפשר, הכי רחוק מלחשוב על צבא בכלל, כאילו זה לא היה בכלל בכיוון מחשבה שלי.
גם בתחילת י' א', כאילו לא באותה רמה, כן? אבל היית...
כן, עדיין הייתי פחות בן אדם, נקרא לזה.
לא יודעת אם פחות בן אדם נגיד עליך, אבל זה היה מאוד מאוד מפתיע ש... קפח הצטרף לכושר קרבי, אני חושבת שזה הייתה צהלה שהייתה בכיתה כשגילינו את זה.
היה ממש צרחות של מה? הוא בכושר קרבי?
יש לי את הסרטון עד היום ששולחו לנו, שהביקה רשמה שאתה בא לכושר קרבי, ונטע גילה את זה, והוא עם הפלאפון, גילת בא לכושר קרבי, ואני מצלמת אותו מהצד.
אתה תראה את גילת בתחילת י' א', אתה לא תראה את אותו בן אדם.
כן, הייתי בן אדם אחר לגמרי, מעשן בכמויות, לא התאמנתי שנים. ממש, כאילו ברמת דעתי 3-4 שנים, ואז הם חטפו אותי לכושר קרבי, לאיזה אימון אחד עכשיו.
עשו אותך בריא קצת.
כן. הגיעו שתי חמורים לחדר שלו.
המקום הזה, כאילו, אני מניח שיצא לך לראות את זה קצת קאט, לפחות אצלנו. לא יודעת כמה צריך לפגוש את זה באימונים, אבל זה...
זה קאט,
זה קאט רצינית. באמת הגעתי לשם, האימון ראשון כמעט התעלפתי, המבחן ביפים, לא רצתי שנים, ועשיתי, כאילו יצא לי תוצאה לא רעה בצורה מפתיעה. וזהו, עמדתי כזה, טוב, מה, נמשיך. ומשם התפתח לי גם כל השאיפות, ואת האמת, כאילו, בגלל זה גם אמרתי שהלוואי שהייתי מגלה את זה לפני. זה התחיל לפתח לי את הרצונות, ולאן אני רוצה להגיע, פתאום אמרתי, מה, לא בא לי סתם איזה שירות למרוח את הזמן שלי, בא לי כאילו שייטת, בא לי להגיע למקום הרבה יותר גבוה.
כן, שירות משמעותי.
כן.
בדיוק.
הקו מחשבה שלי היה טוב, זה עוד 3 שנים, אני אעבור את 3 השנים האלה, וזהו, כאילו. זה, האמת, מה שגם מסכן אותי, כאילו, לשאול אותך, איך היה ההכנה שלך לשירות?
ההכנה שלי לשירות לא הייתה כל כך טובה. לא הייתי באף קבוצה, לקראת סוף המלשביות שלי הצטרפתי לחמש אצבעות, הייתי שם 2 אימונים והפסקתי. מבחינת כושר תמיד הייתי בכושר. לא כושר קרבי מבחינת ריצות או כל מיני כאלה, אבל אהבתי להתאמן בשביל עצמי. הייתי רץ, הייתי עושה קליסטניקס, כל אימונים משקל גוף.
וואי, יפה.
כן, הייתי בזה 2 בערך.
תראה לנו אימונים של זה.
הגעתי להצלחות... מבחינתי הוא מאוד מרשימות בכיתה י' מתח ביד אחת, סי מתח של 34.
זה הצלחות מרשימות לא רק בכיתה י' בכל גיל.
כן, אז חייתי את זה. אבל במלשביות שלי היו לי כמעט 9 חודשים לפני שהתגייסתי. כל המיונים מאוד מאוד עיכבו אותי. אז לא התאמנתי, נגיד, ליום סיירות. יום סיירות, האימון הכי טוב שאתה יכול לעשות אליו זה דיונות. כי אתה אף פעם לא רצת על דיונות.
כן, זה לא מה שאתה מכיר.
ואני הגעתי ליום סיירות, ורצתי שם על דיונות פעם ראשונה בחיים שלי.
וואי.
ואחרי 3 ריצות הראשונות, הרגליים שלי הפכו לאבנים. אז לא הייתי מוכן במיוחד להיות לוחם, אבל מאוד רציתי. אז כן, ההכנה שלי לא הייתה כל כך טובה. ההכנה האישית שלי, הפיתוח האישי שלי, היה הרבה יותר משמעותי מהפיתוח הגופני שלי.
היה פערים.
כן.
יו, אני חושבת שגם ברחנו מהשאלה ברמות.
כן?
למה?
לא.
כן.
על זה שאלתי, על ה...
לא, אבל השאלה ההתחלתית על השאיפות מול ה...
בקבוצה.
מול המציאות.
כן.
בסדר.
לא, התחלתי לגעת בזה, שאמרתי שקיביתי לחבר'ה תותחים וזה, ובסוף הגעתי ויש כאן טטניקים ויוד בטניקים שמתאמנים באותה קבוצה.
כן.
כן. שזה מאוד פער גדול, אז גם ההצלחות והתוצאות הן שונות. אבל דוגמה, כשאני לפני הצבא, היה לי הרבה מאוד זמן שהוא פנוי. לא התאמנתי, לא למדתי, לא עשיתי שום דבר, גם לא עבדתי. וכל מה שעשיתי היה להתעמק בכל מיני תחומים ונושאים אחרים שיכולו לעזור לי. הגעתי להתעסק בפסיכולוגיה קצת, ושמעתי עשרות, אם לא מאות, הרצאות TED. וזה פיתח לי מאוד את המנטליות של איך אני מגיע כשאני רוצה להיות לוחם, כשאני רוצה, נגיד היום, לאמן לוחמים, לפתח אותם. דברים שלא ידעתי ולא הייתי יודע בחיים.
כאילו במקרה רמת לעצמך כאילו להנחתה, בלי תכנון.
נכון.
וואי, זה האמת ממש מגניב, זה צירוף מקרים מעניין. צהל גלגל אותך למקום שכאילו במקרה מה שהתכוננת אליו.
כן.
יש לי שאלה רגע. אמרת שלא עשית כלום לפני הצבא בעצם. כאילו, עשית, אבל לא עשית באמת.
טיולים, כל מיני כאלה.
כן, דברים כאלה. בא לי לשאול, מה אתה חושב על שנות שירות, מכינה, זה עלה לך במוח? כאילו, חשבת על זה? כן. מה אתה חושב על זה בכלל?
חשבתי על זה, התעסקתי בזה הרבה. הרגישתי שזה לא בשבילי. אני לא הייתי ילד שיוצא מהבית והולך לשאול במקומות אחרים, ואף על זה בטירוף. וחשבתי שזה באמת לא בשבילי ללכת כאילו לעבור לגור במקום אחר עכשיו, לפני הצבא. בדיעבד, אני מתחרט על כל שנייה שוויתרתי על הדבר הזה. אני חושב שאם הייתי יכול והייתי עושה שנת שירות או מכינה, הייתי מגיע בן אדם כל כך שונה לצבא, כל כך הרבה יותר מפותח ומוכן, חברתית, מנטלית, איך שאתה לא רוצה לשים את זה.
בכל מקום, כאילו.
אני חושב שכל מי שיש לו את ההזדמנות לצאת למכינה או שנת שירות, צריך לקחת אותה. גם אם זה לא המכינה או השנת שירות הכי נחשבות שיש בעולם, לקחת את זה.
אם אני לא טועה, כל היוטבטניקים של הכושר קרבי שלנו
יוצאים.
יוצאים למכינה שנת שירות, אתה, ליאור, נטע.
כן, לא, גם כשאני חושב על זה, כל באדם שדיברתי איתו שלא עשה שנת שירות או מכינה.
הם אומרים את זה, הם אומרים בדיוק מה שאתה אומר, כאילו,
בפה מלא.
זה גם. הלוואי והיו אומרים לי את זה לפעמים.
אני גם חושב על זה, כאילו, בצורה של, מהצורה שאתה ניסחת את זה, ואני מניח שזה מה שהרבה מהאנשים שלא הולכים באמת חושבים. בסופו של דבר, כשאתה מגיע לצבא, אתה עושה בדיוק את זה.
נכון.
כאילו, בדיוק. זה לא, לא בקטע של לבוא, ליפול עליך, כן? אבל זה מחשבה שגם זה מאוד מתאים לגיל, של ראש קטן כזה, כאילו, טיפה... כן,
כן. לא, אני עושה מה... בראש של... אני עושה עכשיו מה שמתאים לי. כן. ולא מעבר. זה נוח כן. לי להישאר בבית. כן. למה אני ברור. לצאת עכשיו?
שנת שירות ומכינה, אני גם יודעת, כאילו, ממה שהבנתי, שאלה שנגיד הולכים למכינות או לשנות שירות, אז גם כשמגיעים לצבא, ונגיד הם יושבים עומדים בחטא ליד ילד שלא היה במכינה או שנת שירות, רואים את הפער המנטלי.
מאוד רואים את הפער, אני פגשתי את זה, באמת בגיבוש, היה שם קצת חבר.
ממש על זה שאנחנו ילדי פנימייה, זה גם...
אגב, זה בונוס אחר, אבל...
על אותו קונספט בערך, שזה גם...
משמעת
אחרת, זה לא רק זה, זה בעצם, תחשבו על זה, שברגע שאתה עושה שנת שירות או מכינה, סתם, אני מדבר עכשיו פיזית, לא מדבר על שום דבר אחר, המוח מתפתח יותר, הגוף מתפתח יותר, זה גיל שבו אתה רק משתפר. זה ככה הגוף עובד פשוט בגילאים האלה. אלה שעשו עוד שנה לפני, היה להם עוד שנה שהגוף שלהם משתפר, גם אם הם לא עשו שום דבר, ישבו על הבית וראו טלוויזיה, כאילו ישבו בבית ראו טלוויזיה, לא עשו כלום. הגוף השתפר, הגוף התפתח מעצם השלב הזה, מעצם השנה הזאת.
אתה תלוי בהרגלים שמפתחים במהלך השנה הזאת.
לא, כמובן, אתה יכול גם לדפוק את עצמך.
ולהתדר למקומות לא טובים.
כן, אבל בגדול, בגדול, כאילו הגוף מתפתח בשלב הזה, ו...
כן, מבחינה פיזית נטו, אם אתה לא עכשיו מפתח רגלי אכילה שגויים, ואתה לא פוצע את עצמך מכל מיני דברים שאתה נהנה לעשות אותם, אז כן, אתה...
אתה פשוט משתפר.
הגוף כאילו גדל, אתה פשוט גדל.
כן, אני פגשתי אותם ביום סערות, את החבר'ה של המכינות, את החבר'ה שלקחו את העוד שנה הזאת. אני רואה אותם, הם לידי כאילו נראים אנשים אחרים לגמרי, הרבה יותר גדולים רובם, גם פיזית וגם מבחינה מנטלית. הראש עובד בצורה שונה, כאילו, במקרה נטע, לא יודע אם אתה זוכר, אבא שלי דיבר על זה איתנו, שזה שלב שבו המוח מתפתח בצורת חשיבה, בצורה מאוד 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 קיצונית, ומעביר את כל החשיבה מנקודה א' לנקודה ב', אני לא זוכר את השמות, זה שמות.
יש לך פה ארבע מקומות.
כן, זה בדיוק משתנה, כאילו, זה בדיוק קשה.
חלוקת האם במוח, שאתה אחד... למדנו את זה ברפואה, עזבו. שתא אחד במוח עובד על התפקוד, תא אחד במוח עובד על ההתפתחות, תא אחד במוח עובד על ההרגלים.
18 בעצם אנחנו לא משתמשים בעצם בחלקים האחרים של המוח.
באזורים מסוימים. זה משהו, זה כבר להיכנס לתוך העניינים של המוח. זה קצת לגלוש מהנושא, כן. אבל באמת זה שלב שבו הצורה שלך גם פיזית וגם חשיבתית מאוד מאוד משתנה, וסטטיסטית למי שעושה שנת שירות או מכינה, באמת יש יותר סיכוי להגיע לכל יחידה שהוא רק רוצה. זה כאילו...
זה מעלה את הסיכוי משמעותית. בכל דבר שאתה רוצה גם... לא רק לצבא, נגיד, תחשוב בן אדם שעושה שנת שירות ולא מגיע, לא מתגייס, ובן אדם שלא עשה שנת שירות ולא מתגייס, הם גם בנקודות מאוד מאוד שונות בחיים. מאוד.
כן.
מבחינת עבודה, מבחינת שגרה, הכל כאילו משתנה לך לחלוטין, כי עד עכשיו היית תלמיד בכיתה י' ב' שהיה לומד לבגרויות שלו, וחוץ מזה הוא לא עושה שום דבר, אם אתה מהשכבת אוכלוסייה המרכזית. אתה בדרך כלל לא עושה שום דבר.
נכון.
יש לך תחביב אחד או שניים שלא באמת עושים שום דבר. ולעומת זאת, בחור הלך לשנת שירות, הלך למכינה, פתאום הכניסו אותו לשגרה, נתנו לו לפתח את עצמו ערכית.
נכנסו אותו למקום שהוא לא רגיל אליו גם.
ערכית, שזה... הוציא אותו לחלוטין מהאזור נוחות שלו, שם אותו עם אנשים שהוא לא היה פוגש כנראה בחיים שלו. סוג אנשים, לא את הספציפית הבן אדם שהוא יושב איתו בחדר.
בלי קשר, אבל נראה לי צריך סטיל ברחובות.
כן, יש קצת הצפות מהגשם, אבל
תדעו לכם שבחורף, כשאני הייתי עוד בספינה, היה לנו מחולת כוננות, להצפות בחיפה.
וואלה.
סירות גומי וכל מיני כזה, שאם יש הצפות, אנחנו יוצאים להשתמש בהם ולעזור.
אז יש, אם כאילו אני יודעת על האזור שאני גרה בו, אז שיש לנו בדיוק את אותו דבר באיזה מבנה אחר, כאילו אני גרה ליד זה של חיל האוויר, בתל נוף. אז יש לנו גם, יש להם את אותו דבר למה קורה אם יש הצפה ביישובים וברחובות. אחד המצחיקים.
טוב, אז אנחנו כבר ממש לקראת סיום. נועם, אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. אני באמת גם אמרתי לך את זה, קיבלתי עכשיו מיונים לתפקיד שאתה הגעת אליו, ואתה באמת אמרת לי שהמיונים הם קצת, כאילו הם לא קשים בכלל, אבל
הגיבוש עצמו... תלוי למי, לך הם לא יהיו קשים. יש אנשים שפורשים בגיבוש.
כן, לא, זה בטוח, אבל רציתי לשאול אותך, האם לדעתך הסתכלו עליי בצורה שונה אם אני אגיע לשם ויחתום ויתור? כאילו, אם עכשיו...
מבחינה צהלית?
מבחינה צהלית.
אני לא כל כך בקיא במערכת. אם... אני הייתי אומר שאם זה משהו שהוא מתוקשר בין יחידה ליחידה, יכול להיות שזה ייראה לא טוב. מצד שני, אם אתה הולך לזה ואתה רואה שזה לא מתאים לך, ואתה בכל זאת נשאר, אז אתה נדפק. אתה עושה תפקיד שאתה לא רוצה לעשות בשירות שלך.
חיל הים באמת לוחדים אותך יפה.
היה בחובלים, עשה כל מיני שטיות שם, קורס וזה, אמר, אני לא רוצה, חתם ויתור, הוא עכשיו פקיד במיטב.
זהו. מי שמגיע לחובלים, יכול להיות שירצו אותו מאוד ביחידות אחרות, נותנים בדרך כלל, אם אתה בשלב מתקדם, עוד אופציות לדברים שהם באמת שווים את זה.
כן.
אבל לדעתי, אני לא יודע באמת מספיק טוב, אבל לדעתי אם רואים שאתה מבטר על דברים כשהם קשים, יכול להיות שזה יפגע לך בהתקדמות במיונים, במיונים אחרים.
סבבה, תודה רבה. אז אנחנו באמת צריכים להגיע לסיום. זהו.
תודה רבה, גיא, גילה, נועם.
תודה שאירחתם אותי.
2, 3, אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.